ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, התייחסה ערב במרומז לרפורמה המשפטית בטקס יום השואה בעצרת בקיבוץ לוחמי הגטאות, ואמרה כי מאירועי השואה למדנו לשנן לעצמנו, כי מלאכתנו השיפוטית תובלת כולה באהבת אדם, עלינו לעמוד על משמר זכויות הפרט. אמש קרא נשיא המדינה יצחק הרצוג להשאיר את הימים הקדושים כלשונו מעל לכל מחלוקת ולהימנע מלהזכיר את המחלוקות המשפטיות בטקסי יום השואה. מפקד מג"ב ניצב אמיר כהן החליט להדיח מתפקידו מפקד פלגה בעקבות פעילות מעצרים שהתקיימה בג'נין בשבוע שעבר. מרבית פרטי הפעולה חסויים ונאסרו לפרסום, אך בהודעת המשטרה נכתב כי לאחר בחינה מעמיקה של האירוע עלו כשלים בהיבט הפיקודי, הערכי והמקצועי. המפקד בשטח לא ביצע את הנחיות הפיקוד ופעל בחוסר מקצועיות שהובילה לתקלה מבצעית. יושב ראש בית הנבחרים האמריקני קווין מקארטני הרפובליקני נענה לבקשת יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, והוא צפוי להגיע לישראל לביקור בעוד שבועיים. מקארטני יעמוד בראש משלחת של כ-20 חברות וחברי קונגרס מהמפלגה הרפובליקנית ומהמפלגה הדמוקרטית, והוא יהיה יושב ראש בית הנבחרים השני בהיסטוריה שינאם במליאה. כמה עשרות יהודים מפגינים בשעה זו בשכונת שמעון הצדיק בירושלים, שבה הראה הבוקר פיגוע ירי. מצבו של אחד הפצועים שהוגדר קשה התייצב היום לאחר שעבר ניתוח. בקשה חריגה של פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות לחברי הכנסת לקראת טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה שיתקיים בשבוע הבא. המשפחות מבקשות כי לכל טקס או אזכרה ממלכתית יגיעו בזוגות נציג של הקואליציה ונציג של האופוזיציה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מחר חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים, ייתכן אובך ביום חמישי תחול ירידה ניכרת של הטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. עד כאן חדשות כל חי.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
היום ציינה מדינת ישראל את מה שמכונה יום השואה והגבורה, ומציינים את זה כאן, מציינים את זה גם בפולין, ואנחנו ננסה גם להשתמש בהזדמנות הזאת כדי לדבר מעט על החורבן הגדול שכל יום ויום יש מקום לזכור ולהסיק ממנו מסקנות, וגם לנסות להבין בפעם מי יודע כמה את היחס שלנו ליום הזה, וכמובן את היחס שלנו לנושאים האלה בכלל, עד כמה שאפשר לעשות זאת בפחות מ-45 דקות. קודם כל, לפני שנכנסים לוויכוח על התכנים של היום ועל הצורה שבה היום הזה נקבע והצורה שבה זכרו אותו במשך השנים, וכאן כבר המקום לציין שמה האווירה השתנתה מסיבות שונות לעומת מה שהיה ב-30-40 השנים הראשונות אחרי השחרור מן המחנות. קודם כל יש לציין את מה שהחזוניש כתב בצורה מאוד ברורה באגרות חזוניש. האיגרת מופיעה איגרת צדיק זין, חלק א', מאיגרות חזוניש. לגבי קביעת ימים בכלל, באיגרת צדיק ו', הוא כותב באופן כללי על תקנת תקנות בדור הזה. ומי לא שמע מרבותיו, הוא כותב, כי אנחנו בדור יתום, ואין אנו רואים כלל לתקן תקנות, שצריך איזה גדלות בתורה במידה מופלאה, ואנחנו ירדנו פלאים, והדיוטים אנחנו, ואיך נעיז פנינו, ונקשה עורפינו, לומר חכמים אנחנו, ויש כוח בידינו, לקבוע תקנות לדורות. זה ביחס את תקנות כלליות, כמו הפקר בידין, הפקר וכדומה. והגיע הצדיק זין, הוא מדבר ישירות בדבר קביעת ימי אבלות ותענית היו אחרי חורבן יהדות אירופה. ענייני ההלכה קבועים הם, על פי התורה, שעיקרם בכתב ופירושם בתורה שבעל פה. ואף נביא אינו רשאי לחדש, עד שמצאו להם סמך בתורה, וכשם שהגירעון בכלל נליזה מהתורה, ככה הוספה על מצוות התורה, היא נליזה מהתורה. ביסוד זה צריך שאלת חכם. אם חייבים לנהוג שבעת ימי אבלות על הצרות הנוראות שעברו עלינו, אם לא, אם חייבים אין צריך הסכמות, ואם פטורים, הרי כבר אנו מוזרים לנהוג בפטור, מפני שהתורה פטרתם, ולשמוע מזבח טוב. וההצעה להיכנס ולקבוע, ולעשות ולגזור ולקיים, היא כהקלת ראש חס ושלום ביסוד ההלכה, וראוי להסירה מעל הפרק בטרם הועלתה. כן, קביעת תענית לדורות היא בכלל מצווה מדרבנן, ומה שיש בידינו הוא מזמן שהייתה עדיין נבואה, ואיך נעיז פנינו, דור שטוב לו השתיקה, להרהר כזאת ולקבוע דברים לדורות. והרי עצם ההצעה הזאת מעידה עלינו כמתכחשים בכל חטאינו. כמתכחשים בכל שפלינו, בזמן שאנו מלוכלכים באבונותינו ובפשעינו, דלים וריקים מן התורה וערומים ממצוות, אנה נעבור לגדולות ממנו, נחפשה דרכנו ונשובה, וזוהי חובתנו, כמו שנאמר, הלא זה צום אבחרנו. איגרות חזון איש, חלק א', איגרת צדיק זין, ודבריו ברור מלאילו. גם הרבנות הראשית לישראל, כשקבעה את מה שנקרא יום הקדיש הכללי למי שלא נודע יום מותו, לא קבעה אותו בחף זין בניסן, אלא היא קבעה את היום שלה בעשרה בטבת. היום הזה הוא יום מתאים, כי היום הזה הוא היום שבו התחילו הפורענויות, החל חורבן בית ראשון, ומאז שחרב בית ראשון לא חזרה ההתרה ליושנה, והגם שנבנה בינתיים בית שני באמצע, הוא לא היה בדרגת בית ראשון, הרבה דברים היו חסרים בו, ולכן המקום לציין פורענויות הוא בהחלט המקום הזה של עשרה בטבת. גם החזון איש באופן בלתי תלוי כמובן, כשבאו אנשים פרטיים לשאול אותו מתי להגיד קדיש, הוא אמר להם לצרף את זה לעשרה בטבת. ואכן כך נהגו, ובשנים שאחר השחרור, בתי הכנסת בעשרה בטבת היו מלאים, מלאים אנשים שאמרו קדיש. כי רבים מאוד היו כאלה, שיום רציחת יקיריהם, קרוביהם, לא נודע. ובהערה נוספת לגבי קביעת הקדיש לפחות, לצרף אותו ליום שבו החל הכל, רבי יצחק קוטנר מתנגד כידוע לביטוי שואה, והוא נימק את התנגדותו בכך ששואה מבטאת איזשהו משהו פתאומי, כמו הפסוק, אל תירא מפחד פתאום משואת רשעים כי תבוא. משהו בלתי צפוי, משהו שפתאום הראה. ואנחנו יודעים שהשואה הייתה חלק ממהלך של גלות ושל הסתר פנים, ולכן הוא מתנגד לביטוי שואה, וגם אני משתדל עד כמה שאני יכול, עד כמה שאני זוכר, להשתמש בביטוי חורבן יהדות אירופה, או החורבן הגדול, ולהימנע מהביטוי שהרב הוטנר כה התנגד אליו. הרב הוטנר אמר את דבריו בכנס שהיה בישיבת רב חיים ברלין בשנת תשל"ו. הדברים הודפסו בכתב העת Jewish Observer בתרגום לאנגלית, נאמרו כמובן ביידיש, ותורגמו גם לעברית, והם משובצים בכרך השואה של מכון אורייטה, שמנהל הרב עמיהוד לוין. הצלחנו לחשוף את הטעות של מייסדי יד ושם, כותב אומר הרב הוטנר, שהרגישו צורך למצוא מונח חדש לחורבן יהדות אירופה בשל הממדים העצומים של האסון. דווקא המונח המלאכותי שבחרו להשתמש בו הוא שמרוקן את החורבן ממשמעותו ההיסטורית העמוקה ומחשיבותו. כאשר הם משתמשים במונח שמורה על בידוד והתנתקות מההיסטוריה, אין הם תופסים שמשמעות השואה במרכאות היא דווקא בהקשר המורכב בינה לבין מה שיקרה לאחר מכן. הרי הדפוס של תולדות עם ישראל לאורך כל הגלות הוא חורבן, גלות, גאולה, ואין שום אירוע זקוק לקטגוריה חדשה או להגדרה מחודשת. מוסיף הרב הוטנר בעניין קצת שונה ואומר, אין צורך לומר בשלב זה שמכיוון שהחורבן, חורבן יהדות אירופה, הייתה תוכחה, גזירה שעם ישראל נושא על כתפיו כחלק בלתי נפרד מהיותו העם הנבחר, אין לנו שום זכות לפרש מהוראות אלה כעונש ספציפי מכל סוג שהוא עבור חטא ספציפי. התוכחה היא חלק בלתי נפרד מחיי עם ישראל עד לביאת המשיח, והיא מוטלת על כלל ישראל ברצון השם ומסיבות הידועות ומובנות רק לו. אדם צריך להיות נביא או תנא לפני שיוכל לטעון שהוא יודע את הסיבות הספציפיות למה שקרה לנו. כל אדם שהוא בדרגה פחותה מכך, הטוען שהוא יודע, הרי הוא דורך לשווא על גוויות הקדושים שמתו על קידוש השם. וכאן נוגע הרב הוטנר בדרך אגב בנקודה נוספת שבזמן האחרון הרבינו להדגיש אותה. כל החוקרים מדברים הרבה על תיאוריית הגזע של הגרמנים, מה שבטעות קוראים לזה תורת הגזע, כשהמילה תורה לא רלוונטית בכלל, לא תורת היחסות, לא תורת האבולוציה, לא תורה מכל סוג שהוא. המילה תורה תפוסה, יש תיאוריות. המילה תורה זה מלשון הוראה, זה לא מורה שום דבר כל אלה. יש תיאוריית הגזע, שעליה הגרמנים כביכול בנו את שנאתם ליהודים, בראותם שיהודים הם הגזע הנחות. אז נכון, הם דיברו על תיאוריית הגזע. הם עשו ממנה פילוסופיה שלמה. הם הסתמכו על חלוקת האנושות לגזעים שונים של אותו מבולבל חתנו של וגנר הידוע לשמצה, הגאון היוצר המוזיקלי האימתני הזה, האנטישמי הזה, שאוסטין צ'מברלן חילק את האנושות לפי גזעים. אבל זה היה רק כסות עיניים. זאת מלבד העובדה שאומנם גם אם הם יצאו מגזעים, אבל הם עשו מזה איזושהי אידיאולוגיה רוחנית של טומאה. האמת היא שאם באמת, זה לא שאני טוען שלא הייתה תיאוריית גזע. היא הייתה, אבל אחת מהשתיים, או שהיא הייתה חלק קטן מהעניין, או שהיא נועדה לשמש ככסות עיניים כדי לטשטש את המאבק האמיתי. הרי אם הייתה זו רק תיאוריית הגזע, ואם הגזע היהודי הפריע להם, הם היו צריכים להשתדל להרוג אותו וכמה שיותר מהר. ואין אני מתכוון בזה להדגיש את העניין של מחנות העבודה שבהם השתמשו בכוח היהודי עד שהרגו אותו. כי על זה יכולים לבוא ולומר, נו, הם היו זקוקים. אבל ההתעללות, א', ב', הרדיפה, אחרי סמלים יהודים, הרי לא בכדי כל האירועים המעשיים של החורבן הגדול התחילו באותו לילה שבין השמיני, התשיעי והעשירי לאוקטובר, לנובמבר, סליחה, 1938, באירוע שנקרא ליל הבדולח, שמרכזו היה התנכלות, שריפה וחורבן של בתי כנסת. לא היו מתעללים, משפילים בילדים, בתינוקות, טרם הוציאו את נשמותיהם. אנחנו טוענים שהיה פה מאבק בין גזע עליון לעם נבחר. הרי או זה או זה, מה עומד בפסגת האנושות? זה לא מי הגזע העליון או מי העם הנבחר. הרי ברור להם שהם לא עם נבחר. חוץ מזה שעם נבחר, נבחר כדי ליטול על כתפיו אחריות עבור כל המין האנושי. וכך רואה העם היהודי את עצמו כעם נבחר, כמו שנאמר בפרשת מתן תורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה עם נבחר. כמו שהכהנים הם שלוחי דידן או שלוחי דרחמנה, אבל בוודאי שהם מברכים את העם, ובוודאי שהם מקריבים קורבנות בשביל לחפר על כל העם, בשביל להביא את מנחת כל העם לפני הבורא. כך גם המושג של עם ישראל ביחס לאומות העולם. עם ישראל הם כהני האנושות. עם ישראל נועד לשאת אחריות על כלל העולם. ולא המושג גזע העליון. גזע העליון פירושו שכולם תחתיו. הרב הירש מדגיש עד כמה שהלשון שבה מדברות אומות מבטאת את המהות שלהם. הוא מביא כדוגמה צמד מילים בלשון הקודש ובגרמנית. אדון לעומת הר. בלשון הקודש אדון זה מלשון עדן. האדנים במשכן היו הבסיס שעליו נשען ועליו עמד כל המשכן. כך אדונים בצל עם ישראל זה אלה שהנתינים שלהם נשענים עליהם. אחריות כלפי כולם. ואילו אצל הגרמנים אדון זה מלשון הר, הרן, לציית. כי זה גזע עליון. לדרוס על כולם. אם בפסגה עומד עם נבחר, זה לא רק שזה לא הם, זה הרבה יותר מזה. זה אין מקום למציאות כמו שהם מדברים. והגרמנים לאורך כל הדרך דיברו על זה, בואו ונראה להם מה זה עם נבחר. ואין כל מקום להסתפק. שההשפלות, ההתעללויות, והרדיפות אחרי חפצי קדושה יהודים, וכל אותם עשרות אלפי מקומות שהם ניסו, ולפעמים למרבה הצער גם, עלה בידם להכריח יהודים לבזות ספרי תורה, תפילין ומזוזות. כשהם ניסו לתלות יהודים ברצועות התפילין. כל זה היה המאבק במסגרת האמיתית. לא של גזע עליון מול גזע תחתון, שזה דבר שולי וצדדי, אולי כפי שאמרנו, כסות עיניים. היה, אבל זה לא העיקר. והמדגישים איזה מחמיצים את העיקר. אלא מדובר פה בעם נבחר לעומת גזע עליון. וכיוון שהכל התחיל, החלק המעשי בבתי כנסת, החלק המעשי הרשמי, ממילא הנקמה בגויים עד רבה, להקים בתי כנסיות ובתי מדרשות. ולכן כשמדברים על זיכרון השואה, כשאדם עובר ברחובות עיר חרדית, על יד ישיבות שנקראות על שם קהילות הקודש שמסרו נפשם על קידוש השם. לומדים תורה בכל אותם מקומות. מקומות מיליטה, כמו סלבודקה, טל, ספונייביש. מקומות מאוסטרו-הונגריה, כמו פרשבורג, דושינסקי, שזה שם של משפחה, של ראש הישיבות שהיו בגלנטה בחיסט. כשעוברים במקומות האלה, ומחזירים עטרה ליושנה, זוהי הנקמה, מה שמקימים את מה שהם באמת רצו לבטל. אז ממילא, קודם כל אמרנו את החזון איש שיש התנגדות הלכתית. עכשיו צריך לברר את העניין של מהותו של התאריך שנקבע והצורה שבה נקבעה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שלום, כאן צבי וייס. אני מזמין אתכם לסיים את חופשת בין הזמנים עם אירוע מיוחד בבית הכנסת הגדול בירושלים. מייריב ספירה קונצרט, חזני בית הכנסת הגדול והמקהלה מארחים את החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט בקונצרט חזנות ווקלית, תפילת מעריב וספירת העומר. יום חמישי, כ"ט בניסן בשעה 7:30 בבית הכנסת הגדול בירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט או בטלפון כוכבית 6565.
Thank you. כשמדובר בעתיד שלך, תלמדי להיות במקום הראשון. קמפוס לוסטיג מציע לך מסלולים להצלחה עם מעטפת חינוכית חמה, תארים בהנדסת תוכנה, מדעי המחשב, הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים וחשבונאות ומערכות מידע. חייגי עכשיו ושרייני לך מקום. קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד, בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118.
עכשיו זה קורה, יריד הספרים הגדול בעולם. אלפי ספרים בהנחות ענק, עד 65% הנחה. בבית מוסד הרב קוק, רחוב הרב מימון 1 בכניסה לירושלים. פתוח רצוף מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. עד יום שישי למד בניסן, כולל מוצאי שבת. בימי היריד שוט בר אילן במחיר מיוחד. מוקד הזמנות 02-651-5592 או חפשו בגוגל יריד מוסד. מוסד הרב קוק, מוסד הרב קוק, השלמות שביצירה.
כתובות, בבא בתרא, קידושים, מכות, הלימוד ברמב״ם עושה סדר בסוגיות הנלמדות. הצטרף למחזור הלימוד היומי ברמב״ם, המתחיל בראש חודש אייר, ורכוש ידע מקיף ובהיר, בכל התורה שבעל פה כולה. חייג עכשיו לכוכבית 6885, והירשם לתוכניות המבחנים השבועיים, כי בן תורה אמיתי לומד רמב״ם. מוגש מטעם מפעל התורה העולמי שינה.
מהיום עושים ביטוח במחירי רמי לוי. ביטוח רכב, דירה, נסיעות לחול, בריאות, משכנתה ועוד. להשוואת תיק הביטוח ולרכישה התקשרו כוכבית 3643 או בקרו באתר רמי לוי ביטוח. סל ביטוח משתלם במדינה. רמי לוי, סוכנות לביטוח כללי ופנסיוני 2021 בע"מ, מספר רישיון 516-314-143, כפוף לתנאי השירות והפוליסות.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
בזמנו, כשממשלת ישראל והכנסת במדינת ישראל דנו לקבוע יום לזכר החורבן הגדול, מנחם בגין העלה את הרעיון לקבוע בתשעה באב. הרעיון שלו כמובן לא התקבל ביותו ראש האופוזיציה הלא אהוד בלשון המתה על מנהיגי המדינה הלא דמוקרטיים בעליל, וטוב שלא התקבל. למרות שמצד אחד זה היה רעיון הגיוני, לא פחות מעשרה בטבת. והרי באמת לקינות של תשעה באב צירפו קינות על מסעי הצלב, וגדולי ישראל שחיברו קינות על החורבן הגדול, יש מקומות שאומרים אותם בתשעה באב, מאותה סיבה שעשרה בטבת זה רעיון נכון, כי הכל מצטרף לחורבנות, והכל מתגלגל מהחורבנות. משחר בית המקדש, אין לך יום שאין ברכתו מרובה משל חברו. אבל מידך טוב שזה לא יתקבל. נתאר לעצמנו שזה היה מתקבל, ותשעה באב היה הופך ליום מה שנקרא השואה והגבורה. מי ברחוב הלא דתי היה זוכר בכלל את חורבן בית המקדש? ככה לפחות, כשרואים שבמקומות שבהם עדיין שומרים על החוקים במדינת ישראל, וזה לא כל כך הרבה מקומות, הרי מתי כמו בתקופה האחרונה התברר שיש חוקים שדמם כחול, ויש חוקים שדמם נשפח כמיים ואין להם דורש ומבקש, ומי ש... מפר אותם נחשב כגיבור בעיני התקשורת וחלק מהמערכת הפוליטית. אבל אלה שעדיין שומרים על החוק סוגרים את בתי העינוגים בתשעה באב, בליל תשעה באב. וכשאדם הולך ברחוב לחפש בית קפה או איזה בר או איזה בית מרזח או איזו הצגת תיאטרון, ואומרים לו היום סגור, והוא שאלה מה אומרים בגלל תשעה באב, והוא שואל מה זה, ואז מסבירים לו בגלל חורבן בית המקדש לפחות הוא נזכר משהו, הוא זוכר משהו, עם משמעות יותר או עם משמעות פחות. אבל אם זה היה יום לזכר החורבן הגדול, מה שנקרא יום השואה והגבורה, איש לא מזכיר את זה מלבד בעי בתי מדרשות ובתי כנסיות, שאצלם גם התוספת של הקינות, שכן נעשית בתשעה באב, איננה מעיבה על עיקרו של תשעה באב. היום שנבחר בסופו של דבר, והרי לא בגלל מה שאני אומר לא נבחר תשעה באב, הוא כף זין בניסן, כפוף לימי שישי שבת, שאם כף זין חל בהם אז זה זז לכף חד וכדומה. כי היום הזה הוא היום שמבטא את אמצעו של מרד גטו ורשה, שהתחיל בתתוו בניסן והסתיים בתתוו באייר. 30 יום וזה בערך באמצע. בדיוק באמצע זה ראש חודש, וזה הבינו שזה קצת מוגזם לקבוע. זה שזה חודש ניסן ולא מתאבלים בו, זה פחות הפריע להם. ואנחנו, הלב לא רק שלא מקבל את הצירוף הזה של שואה וגבורה במשמעות שהם נתנו לה, אלא גם התאריך שנבחר מראה שלא נבחר בכדי, ויש פה רצון א', לטשטש את העובדות, ב', להשתמש בהם בחורבן הזה למטרות אחרות נוספות, גם אם הן מטרות ראויות בעיני מי שחושב שהן ראויות, אולי הן באמת ראויות, אבל הן בהחלט בהחלט אש זרה בכאב הגדול של החורבן. ונסביר מה אנחנו מתכוונים. כשמדברים על שואה וגבורה היום, מדברים גם על גבורות אנושיות. אבל לא כך היה ב-30-40 השנים הראשונות אחרי החורבן. אז כשדיברו בתקשורת ובמערכת הפוליטית על גבורות, התמקדו אך ורק בגבורת הלוחמים בנשק. אם זה לוחמי הגטאות מצד אחד, ואם זה הפרטיזנים מצד שני. יש כאן קודם כל סילוף גדול מבחינה היסטורית. כמעט מזער, אחוז קטן ביותר, מבין היהודים שסבלו תחת המגף הנאצי, הצליחו בכלל ללחום. כמה אנשים באמת התכוננו למרוד במרד גטו ורשה, ולחמו בנשק. מדובר בעשרות בודדות. אולי 100, אולי 200. נכון שכשפרץ המרד, ממילא הצטרפו אליהם כל מיני, כי זה כבר היה, והם נלחמו שלא בנשק, בגבורה באמת, עם שמן רותח, עם רעיתים שזרקו מהחלונות, אבל להילחם בנשק, מכונת יריעה עלובה, כמה רובים, כמה בקבוקי מולוטוב שהכינו באופן פרטיזני, היו בודדים. כך גם במרד בגטו ביאליסטוק, כך גם במרד הזונדר קומנדו, שהיו 100 אנשים שהשתתפו בפועל במרד, כך גם במרד בסוביבור, שבמארגנים והמורדים והלוחמים ממש היו כמה עשרות, וגם במרד בטרבלינקה. חברי אייל, ארגון יהודי לוחם בקרקוב, אלה שלחמו בפועל היו כמה עשרות, ויהודים פרטיזנים היו, בוא נניח אפילו כמה אלפים. בכל אופן, כלל המורדים וכלל הלוחמים בנשק בכל רחבי אירופה היו מעטים מאוד ביחס למיליונים הרבים שסבלו ולמיליונים הרבים שנרצחו. הרי באירופה היו 11 מיליון יהודים שהיו תחת העול הנאצי וסבלו סבל רב, כשמתוכם כ-6 מיליון ומעלה נרצחו. איך אפשר לבוא ולדבר על שואה של מיליונים ועל גבורה של יחידים בנשימה אחת, ולקבוע את היום לזכר ביום שקשור יותר לגבורה מאשר ביום שקשור לחורבן הגדול ולסבל הנורא, ולקבוע ולקרוא ליום הזה יום השואה והגבורה? והטקסים המרכזיים נעשים בקיבוץ לוחמי הגטאות, בקיבוץ יד מרדכי, על שמו של מרדכי אנילביץ' בן ה-23 במותו, שהיה מוגדר כמפקד מרד גטו ורשה מהצד השמאלי של המפה, אותה קבוצה שמאלית שהייתה, היו שמאלנים יותר, כמו אידלמן שהיה שמאל קיצוני יותר, אבל הוא היה נשאר כמפקד מטעם השמאל של היהודים. היה גם מחתרת של ימין, מחתרת ביתר, שעליה מדבר הפרופסור משה ארנס בספרו דגלים מעל הגטו. אנחנו לא באים לדבר לא נגד ולא שום דבר על המורדים. הם פעלו בצורה אנושית. אנחנו גם לא נדבר על פולמוס, האם היה המרד נכון לעשות או לא נכון לעשות, זה לא הנושא שלנו. אנחנו מדברים לשיטת כל מי שרואה במורדים באמת אנשים שעשו דברים מופלאים, ובהחלט זה היה סוג של תגובה. והרב מוישה יהושע אהרונסון בספרו עלי מאורות כותב, צריכים לדעת שמי שיכול היה למרוד מרד, ואלה שלא מרדו, שזה היה הרוב המוחלט, פשוט לא יכלו. פשוט לא יכלו. כותב הרב יעקב יחיאל ויינברג על חיי הגיהנום בגטו ורשה. הוא בעצמו היה בגטו ורשה. אחרי שחוסל הגטו, ואחרי שנכחדו ידי ראייה ושמיעה לזוועות הנוראות, באו סופרים גיבורי עת במרכאות בתלונה על שוכני הגטו שלא התקוממו בעוד מועד נגד מעניהם הסדיסטים. על שעמדו באפס מעשה מסביב לבור האבדון והכליה שחפרו לרגליהם מרצחים ושודדים, ולא התייצבו בכוח נגדם באמירת תמות נפשים פלישתים. המתעוננים ככה אינם בקיאים במזימות של רשעי עולם. האקציות הרצחניות נעשו בתכנון השמדאי מחושב, בסדר אכזרי ובצורה של לעג לעד, עד כדי להמית בלב כל את רצון החיים, להכחיד כל ניצוץ של תקווה וכל חשק להצלה. השמדה לא באה במהירות הבזק, אלא באה לאט לאט, מעט מעט, דרגה אחרי דרגה. החיסול נעשה בהסדר מכוון, במדעיות גרמנית יסודית. כשהגיע הקץ הנורא לא היו כאן אנשים חיים, אלא צללים מעונים, סחופים ודבועים, אכולי ייאוש ומפרפרים בין חיים למוות. לא נשאר בנשמתם רגש חי, מלבד כמיהה לחידלון גמור, שעשים קץ לייסורים קשים מנסו. כלומר, יש לתמוע על שלא קמה בהם עוד חוח להתקומם ולעמוד על נפשם. והיו בתוך כלואי הגטו הרבה צדיקים נסתרים, אשר בבוא המלחמה והגטו נהפך לבית מקולין, הסתגרו בלוליהם בחדריהם, ושפכו נחלי דמעות ותפילות בלתי פוסקות להשיב חמת השם שנדחה על עמו. את אחד מהם זכיתי לראות, את הרבי הקדוש מאופולן, שפירש את עצמו מן העולם, ועמד בתפילת לחש יומם ולילה, ולא טעם טעם אכילה ושתייה, אלא כדי שיעור החזקת הנשמה בגוף. הצדיקים הללו, השם יקום דמם, נשרפו בבתי משרפות, עטופים בטלית ותפילין מתוך קריאת שמע ישראל. הם לא מתו מות שריפה, הרג וחנק, אלא מיתת נשיקה באהבה להשם. פשטו את צווארם כרבי עקיבא בשעתו, לשחיטה בשמחה רבה, בבחינת כל ימה הייתי מצטער. רק מתוך ידיעת המצב כמו שהיה, אז, כותב הרב ויינברג, יש להעריך את עלילות הגבורה של ההתקוממות הספונטנית בתוך הגטו המעונה והמושפל. סוף סוף נמצאו גואלים לכבוד העם הבזוי והשסוי, צעירי ישראל שלא יכלו לראות יותר בכסיסה ארוכה של מאות אלפי אנשים, נשים, אחים ואחיות, התאוששו. ובאזור שארית כוחם השיבו גמול צודק למעניהם האכזריים. כלומר, הרב ויינברג מכבד מאוד את הלוחמים, אבל יחד עם זה הוא גם יודע איך האחרים נהגו, ומדוע הם לא יכלו ללחום. אז קודם כל צריך לדעת את המצב ואת המציאות. תדאוש פנקייביץ', פולני נוכרי, נוצרי, שניהל בית מרקחת בגטו ורשה, בגטו קרקוב, סליחה. בית המרקחת ממוקם בכיכר זגודה, שנקרא היום כיכר גיבורי הגטו. כיכר שהייתה כיכר השילוחין של גטו קרקוב, והוא תיאר את מה שראו עיניו, והוא כותב בין השאר. בחוגי מכריי הפולנים נשאלתי לעתים קרובות, האם היהודים היו כה עיוורים עד שלא נתנו לעצמם דין וחשבון על מה שמצפה להם? מדוע כשהלכו לגירוש שפירושו מוות, נטלו עם מים חפצים? מדוע התענו גם בדרכה האחרונה? מדוע לא הגיבו ולא פעלו כדי להגן על עצמם? מדוע הלכו למות כצון לטבח? שאלות כאלה יכולים לשאול אנשים שידי המעשה הגיעו אליהם מרחוק. אך הם עצמם לא היו שם, ועיניהם לא ראו. מי שלא נכח בעצמו, ולא חזה במחזה הזוועות הנורא, במו עיניו, אינו מסוגל להבין ולתפוס מה קרה באמת שם. לא ידע באילו תחבולות וכזבים הזינו הגרמנים את קורבנותיהם לפני המתתם. לא היה מישהו מבני שיחים מבלה רק שעות אחדות באווירה של אקציות, בין יריות, בעיתות ומכות רצח. לו היה יכול להציץ אל מאחורי המסך ולראות את מבצעי הפשעים ואת השיטות בהם השתמשו לזריעת הפחד, להפצת השמועות, לטיפוח האשליות, איך עוררו בלב המגורשים תקווה שיניחו להם לחיות, ואיך אימו בעונשים קולקטיביים ובאחריות ציבורית לכל מעשה בריחה, לכל מעשה חבלה, לכל תגובה של הגנה עצמית, כי אז לא היה שואל אותי מדוע. כך ראה את הדברים פולני. אבל הדבר לא הפריע לגדעון האוזנר, במשפט אייכמן, להציק לעדים שרידים מעונים כל הזמן בשאלה, למה הלכתם למות כצאן לטבח? ויהודי בשם מרדכי צנן, זה שהקים את העיתון לצטנאייס, וניהל אותו עד יומו האחרון בגיל 103. ואז נסגר גם העיתון. והוא, מרדכי צנן, ערך ביקור בשנת תשנ"ו ב-100 קהילות בפולין, קהילות שחרבו, והוא כותב ומתלונן על משפט אייכמן, על העניין של ההדגשה וההצקה הזאת, של למה הלכתם למות כצאן לטבח. הוא אומר, במקום זה צריך היה לדבר על הקהילות, ולראות מה איבדנו, ומדובר ביהודי שהיה שמאלני שבשמאלנים, קומוניסט. וצריך להבין שמדובר פה במגמה. ולכן קבעו את התאריך ביום שמבטא את מרד גאות הוורשה, וזאת הגבורה שעליה דיברו. אז יש פה גם שכתוב ההיסטוריה, גם ניסיון על כתפיהם של אותם לוחמי גטאות, לדבר בגנות כל השאר, וכל זה כי רוצים ליצור ישראלי חדש, שלוחם, שיש לו רוח לחימה, ולהסביר מה קורה כשאין רוח לחימה. אני לא מתווכח עם הרעיונות שלהם, אבל כשמתחילים לשכתב היסטוריה מצד אחד, ולעשות את זה בצירוף קביעת היום בתאריך הרלוונטי להם מצד שני, ולרמוס את כל האחרים מצד שלישי, יש צורך להתקומם כנגד זה. וכך כותב פרימו לוי באחד ממאמריו, פרימו לוי יהודי איטלקי שהיה באושוויץ מספר 3, שנקרא גם בונה וגם אנוביץ', והפך להיות לאחד מהמחברים היותר מצוטטים והיותר מפורסמים אחרי החורבן. האסיר האופייני, כותב פרימו לוי, חוט השדרה של המחנה היה על סף אפיסת כוחות, מורעב, חלוש, כולו חבורות. הוא היה אדם שיצא מכלל שימוש, ולפיכך מושפל עד עפר. הוא היה אדם סמרטוט, ועם סמרטוטים, כפי שידע כבר קארל מרקס, אין עושים מהפכות בעולם המציאות, אלא רק בעולם הרטוריקה של הספרות והקולנוע. המהפכות ששינו את מסלול ההיסטוריה של העולם, והמהפכות הזהירות שאנו עוסקים בהם כאן, כולם הונהגו בידי אנשים שהכירו היטב את הדיכוי, אבל לא על בשרם. מרד בירקנאו פרץ מתוך הזונדר קומנדו, הקומנדו היחיד המיוחד שסופח למשרפות. היו אלה אנשים נואשים ונרגזים עד לגבול יכולתם, אבל מוזנים כראוי ונועלי נעליים ולבושים כראוי. מרד גטו ורשה היה משימה ראויה למראה והערצה, כותב פרימו לוי. ההתנגדות הראשונה באירופה, והיחידה שהתנהלה אפילו בלי התקווה המזערית ביותר לניצחון ולישועה. אבל מרד זה היה מעשה ידה של עילית פוליטית, ששמרה לעצמה, ובצדק, כותב פרימו לוי, כמה זכויות יתר בסיסיות כדי לשמור על יכולת אנשיה. עד כאן ציטוט מפרימו לוי, ואני הוספתי במאמר שכתבתי. את מה ששמרו, האם מה ששמרו, כמה זכויות בסיסיות, היה בצדק או שלא בצדק, יש לתת להלכה ולהיסטוריה ולתורת המוסר לשפוט. האם נכון הוא להעדיף לוחם פוטנציאלי על פני זקן או ילד, כשמדובר על חלוקת מזון מציל חיים או מעריך חיים? אך דבר אחד ברור, אלה שלחמו היו החזקים יותר, בעלי התפקידים או בעלי המזל שזכו, ובהרבה מקרים על חשבון אחרים, אם כי לא תמיד, לפריבילגיות מסוימות. רודולף ורבה וארתור וצלר, שברחו מאושוויץ, היו רשמים במחנה. פרול אנגר ושאר אונגליק, שנבגדו על ידי אנשי הקשר שלהם מן האס-אס, ונרצחו תוך כדי בריחה, היו ראשי בלוק וכדומה. מלה צימטבום, שברחה ונתפסה ונרצחה, הייתה מתורגמנית. החיים בטרבלינקה ובסוביבור, בתת המחנה, שבו התעורר המרד, לא היו כרוכים ברעב מאיים, ובלבוש סמרטוטים ונעלי עץ נוראות, כמו החיים בבירקנאו. הסרי הזונדר קומנדו היו אומנם אומללים באדם, אך מצד שני היה להם אפשרויות לשמר את כוחם, מה שלא היה לאחרים. למורדי גטו ורשה היו קשרים עם העולם שבחוץ, וממילא עם מקורות המזון. העובדה שאותם ראשי מורדים סייעו אחר המלחמה, ליצור את העילה סביב עצמם, והעצימו את האשמה כלפי האחרים, היא בלתי נסלחת. שכן מי כמוהם אמור היה לדעת את הסיבה מדוע הם מרדו, ואחרים לא. שלא לדבר על אותם מקרים, שאת היכולת למרוד, יכולת הכרוכה כאמור בתנאי חיים אחרים, מי אלה שניתנו לתחתית, קיבלו על חשבון האחרים, שממילא לא היו מסוגלים למרוד. אכן אנחנו לא כל כך שלמים, לא עם השם יום השואה והגבורה, ולא עם התאריך, ולא עם הצורה כפי שהייתה בעשרות השנים הראשונות לקום המדינה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
חדש, חדש, יומנו,
יומנו.
שלום, כאן צבי וייס. אני מזמין אתכם לסיים את חופשת בין הזמנים עם אירוע מיוחד בבית הכנסת הגדול בירושלים. מייריב ספירה קונצרט. חזני בית הכנסת הגדול והמקהלה מארחים את החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט בקונצרט חזנות ווקלית, תפילת מעריב וספירת העומר. יום חמישי, כ"ט בניסן, בשעה 7:30 בבית הכנסת הגדול בירושלים. כרטיסים באתר גלאטיקט או בטלפון כוכבית 6565.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
זה היה בלתי אפשרי להעביר את הילדה לבית ספר הזה. זאת אומרת, רבנים גדולים שדיברתי איתם מהעיר, אמרו לי תקשיב, 15 שנה האחרונות לא עברה שום ילדה מהבית ספר שילדה שלך לומדת עכשיו לבית ספר הזה. אמרתי לו, הרב, תקשיב, יש לי ילדה טובה, והבית ספר שנמצאת בו זה לא בית ספר טוב, ואני כבר 5 חודשים עודף אחרי הבית ספר שאני רוצה שיקבלו אותה. פה הצדיק בשמיים יושב, הוא נתן השטחה, וככה זה היה, ממש ככה. הוא לא נתן לי גם חכות יותר מדי זמן.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
עכשיו זה קורה, יריד הספרים הגדול בעולם. אלפי ספרים בהנחות ענק, עד 65% הנחה. בבית מוסד הרב קוק, רחוב הרב מימון 1 בכניסה לירושלים. פתוח רצוף מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. עד יום שישי למד בניסן, כולל מוצאי שבת. בימי היריד שוט בר אילן במחיר מיוחד. מוקד הזמנות 02-651-5592 או חפשו בגוגל יריד מוסד. מוסד הרב קוק, מוסד הרב קוק, השלמות שביצירה.
חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סאנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סאנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סאנו אינסטלטור נוזלי.
לקראת תחילת מחזור הלימוד ברמב"ם היומי, אתם מוזמנים להצטרף לרבבות מאזיני קול חי שפותחים את היום עם שיעורו המרתק של הגאון הרב יוסף צבי צירקוס בפרק היומי ברמב"ם.
הרמב"ם מדגיש שהמצווה הראשונה לומר לנו שבכל מצווה שאנחנו מקיימים, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מקיימים אותה בגלל אנוכי השם אלוקיך כי השם ציווה אותנו.
השיעור היומי ברמב"ם היומי, כל בוקר בשעה 6:30, כאן בקול חי.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
כאן אנחנו מגיעים למה שכן היה, ויש לציין שאם ירידת ההילה סביב הלוחמי הנשק ואם התפשטות הפציפיזם וההתנגדות ללחימה בעולם בכלל ובחוגים בעיקר חוגי שלטון שנשלט במשך שנים על ידי השמאל בישראל, החלו לחפש גבורות אחרות, וכשחיפשו מצאו גבורת עצם העניין להישאר בחיים, אומר קצטניק, זו גבורה. בספרון השעון המתאר פעימות של שואה, בפרק שנקרא שלב ד', המשלוח האחרון, כותב קצטניק, השמש מאירה משיפולי מבואה ומלהיטה עד אדום את חדקי הברזל של המקלעים הנטועים. מה קל היה עכשיו לפרוץ מתוך השורות המובהלות, לירוק כללה לתוך פרצופים שחורי המדים, וליפול כשהראש אל עבר השקיעה האדומה. אנחנו האחרוני המובלים מאחרון הגטאות. איך הלכו בדרך זו, הודו ותפארתו של העם. עכשיו למות לא גבוהי, גבוהה שבגבוהות, עכשיו לחיות. הנה צועדים שיערי האחרונים של אחרון המשלוחים. חורה להם לנוגסי המשלוח השחורים. מתאבים היו עכשיו להתקוממות למרד, לראות כיצד הרגליים הרצות ירויות קורסות בבריחתן. אבל עכשיו הגבורה האמיתית, כותב קצטניק, זה לחיות. אז קודם כל עצם העובדה שחיו ולא מעשו בחיים. ב' שהגישו פרוסת לחם, פירור לחם, למי שנראה להם זקוק יותר. ג' מי היה גיבור יותר? נער שברח מהגטו כדי להצטרף לפרטיזנים, או אחיו הצעיר ממנו, או המבוגר ממנו, אבל גם נער שיכול היה לברוח, אבל נשאר עם האמא המבוגרת, שזקוקה לקליפת תפוח אדמה, שהוא היה יכול להביא לה, שהיא לא הייתה יכולה להשיג בלעדיו, ושלא נתן לה ללכת לבד, אלא תמך בעד הרגע האחרון. יותר ויותר מכירים שאלה היו גיבורים, ואלה היו רבים, רבים מאוד. וכאן מצטרפת הגבורה היהודית. הגבורה היהודית של בן אדם לחברו. הגבורה היהודית של בן אדם למקום. קיום מצוות. השתדלות לצמצם חילולי שבת. השתדלות לברך לפני האוכל. השתדלות לטול ידיים בתנאים בלתי אפשריים. השתדלות לשמור עד כמה שאפשר שבת, חגים, שופר, מצות בפסח, ליל סדר, תפילה לפני אכילת חמץ בברגן בלזן, ומאות אלפי פרטים, מיליוני פרטים שכאלה. הבעיה הייתה שבגלל הנהייה העיוורת אחרי גבורת הכוח וביזוי כל האחרים, האנשים הללו הורידו את הראש ושתקו ולא דיברו. ורק ב-20 שנים האחרונות בערך התחילו לחפש את עדויותיהם, בזמן שרבים מאוד מהם כבר לא היו. אבל לא רק זה. ויקטור פרנקל מספר, ויקטור פרנקל כותב בספרו, האדם מחפש משמעות. תדעו לכם שהטובים שבינינו לא נמצאים, הם לא שרדו. כי אלה היו הראשונים למות. כי אלה נתנו מפיתם לאחרים. כי אלה השקיעו כוחות לא רק בהישרדות, אלא גם בקיום מצוות. ואנחנו, במסעות שלנו, אנחנו אומרים לאנשים שאנחנו הולכים לנקום. המילה נקמה נתנו לה משמעות חדשה, מלשון להקים את מה שהם רצו להרוס. ואנחנו במקומות האלה, במקומות הכי נמוכים, במקומות הכי קשים, בונים אמונה. אנחנו בונים שם אמונה. ואנשים יוצאים מחוזקים באמונה. וההתחזקות הזאת באמונה היא הנקמה בגויים שלנו. אנחנו עשינו מסעות עם כל מיני סוגי אנשים, ולאחרונה גם עם שתי קבוצות מעולות של בני תורה בחורי ישיבות בבין הזמנים. פעם היה בבין הזמנים של סוכות, ועכשיו היה בבין הזמנים של פסח, ממש לפני פסח, וקבוצה של כמה עשרות בחורי ישיבה ממש יצאו לחירות, כשפתאום התבהרו להם ענייני האמונה, דווקא שם במקומות הקשים ביותר להסבר, ואי אפשר להסביר איך עושים את זה, כי צריך לעבור את זה שמה ולראות את זה. לכן, אנחנו, יש לנו את 10 בטבת, אנחנו לא זקוקים יותר מזה. יחד עם זה כמובן שאיננו מזלזלים, לא בזכרם של קדושים יהיו אשר יהיו, ולא בכאבם של אחרים, ואם העולם זוכר בימים האלה, אז גם אנחנו זוכרים, אבל אנחנו מנסים למסגרת הזיכרונות, למסגרת היהודית העמוקה, הנלבבת והנצחית, כפי שלימדונו רבותינו. תודה רבה.
שיבו השם, שיבו השם, אבוסי, אבוסוי, ואינו חיים על עבודיכו, שיבו.
פתחו השם אלוהיקאי בכל לבובי ואחבדו שמחו ליוילו יוידכו השם אלוהיקאי בכל לבובי ואחבדו שמחו ליוילו כי חסדכו גדול אלוהי והצלתו נפשי משיול תחתיו כי חסדכו גדול אלוהי והצלתו נפשי משיול תחתיו
אוי חום השם אלוהיקאי
בכל לבובי
ואחבדו
שמחו יוילו יוידכו השם אלוהיקאי בכל לבובי ואחבדו שמחו יוילו שיועל תחתיו כי חסדכו גדול אלוהי והצלתו נפשי משיועל תחתיו
שלום, כאן צבי וייס. אני מזמין אתכם לסיים את חופשת בין הזמנים עם אירוע מיוחד בבית הכנסת הגדול בירושלים. מייריב ספירה קונצרט, חזני בית הכנסת הגדול והמקהלה מארחים את החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט בקונצרט חזנות ווקלית, תפילת מעריב וספירת העומר. יום חמישי, כ"ט בניסן בשעה 7:30 בבית הכנסת הגדול בירושלים. כרטיסים באתר גלאטיקט או בטלפון כוכבית 6565.
מה ההבדל בין מדעי המחשב להנדסת תוכנה?
במה עובדים עם תואר במנהל עסקים?
איזה כישורים צריך כדי להיות רואת חשבון?
תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, מזמינה אותך לקבל תשובות לכל הקושיות. בואי ללמוד מקצוע יוקרתי באווירה חרדית, עם תוכנית לימודי קודש מיוחדת בליווי והנהלת הרבנית מרים ויינברג. התקשרי עוד היום והבטיחי את מקומך. לפרטים כוכבית 3463, כי לימודים לתואר אקדמי בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
קופת העיר תומכת באלפי משפחות נזקקות, חולים, יתומים ואלמנות, חתנים וחלות יתומים זוכים להקים את ביתם בכבוד. גדולי הדור מברכים.
אם אתה משמח את שלי, אני שמח את שלך.
הביאו אור לביתם, והביאו בעזרת השם ברכה וישועה לביתכם. תרמו עכשיו לקופת העיר, 1-800-39-4747, ותזכו בעזרת השם לישועות, 1-800-39-4747.
היה לי ברור שאת הלימודים שלי למקצוע עם תואר אני עושה רק במקום שיהיה לי ברור בלי לוותר על מה שחשוב לי. מצאתי את המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב.
המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב מציעה לך מגוון מסלולי לימוד בתחומי מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, סיעוד ומנהל עסקים, והכל באווירה ובמתכונת המותאמת לתלמיד החרדי. לפרטים והרשמה כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 3239.
עירובים, ללכות ספר תורה, מצוות התלויות בארץ, דיני שכנים, דיני המקדש. רוצה לקבל היקף ובהירות בכל התורה כולה? זה בדיוק הזמן שלך להצטרף למחזור הלימוד היומי ברמב״ם המתחיל בראש חודש אייר. חייג עכשיו לכוכבית 6885 והירשם לתוכניות המבחנים השבועיים, כי בן תורה אמיתי לומד רמב״ם. מוגש מטעם מפעל התורה העולמי שיננה.
כל חי תמיד איתי כל
חי. חדשות כל חי, השעה 11:00.